אנחנו בדיוק בנושאים שאנחנו מדברים בהיסטוריה של גדולי ישראל לאורך הדורות, פחות או יותר סיימנו את תקופת האמוראים, מה היה אחרי האמוראים ואיך התורה המשיכה פה. זה כאן חייבים לדעת שהפסוק אומר כי לא תשכח מפי זרעו, כלומר התורה לעולם לא תיפסק מישראל. יש לנו הבטחה מהקדוש ברוך הוא, כי לא תשכח מפי זרעו. והפסוק השני אומר והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. אחרי הגמרא אומרת שמי שזוכה שיש לו נכד בן הבן והוא מלמד אותו תורה כאילו קיבל אותה בהר סיני. זה המעלה של אדם שזוכה להעביר את התורה הלאה. אחרי תקופת האמוראים באו רבנן סבוראי. סבוראי, מאיפה יצא התואר הזה סבוראי? בירושלמי במסרת קידושין כך מוזכר. ומה זה סבוראי? למה נקיים סבוראי? הם אמוראים. השם מה זה אמוראים? וסבוראים על שם מה? אמוראים על שם מאמר שאמרו הלכות, כמו כל שהזכרנו אותם במשך השנה האחרונה ואולי יותר, מרב ושמואל, רבי יוחנן, רב פפא, רב יהודה, רב זביד, רב ששת ועוד, ואחר כך אביי ורבה, עד סוף תקופת האמוראים רב עינה ורב אשה. הם היו יושבים בבית המדרש ואומרים הלכה. יו, מאיפה ההלכה הזאת? תן לי מקור, תן לי נימוק. זה אומר, המשנה הזאת, המשנה הזאת, למדנו כך. והחילוק, אם זה כך, אז היה דין בצורה כזאת. למשל, מצא מאות מפוזרים, הרי אלו שלו, נכון? למדת על אלו שלו? אבל אם מצא מאות צבורים, חייב להכריז. זה נקרא דרך תינוח, זה נקרא התפזר, אז הוא התייאש. אבל דבר שהוא הניח, אז הוא היה צריך לקחת את זה ושכח לקחת את זה. זה אני צריך להכריז. ומאיפה לבדנו את זה? שוב, כל משנה, כל מאמר שמקשה, והיינו בברייתא שאומרת אחרת, ובמקרה הזה למה זה דומה? זה דומה לכך או דומה לכך? וכן על זה הדרך. זה הפלפולים של מעלה הגמרא שהם נקראים אמוראים על שם מאמר. הוא לא אמר משנה, הוא חייב להיות צמוד במשנה, כי אם נביא משנה נגדו אז הוא חייב לתרץ אותה. זה מה שהולך בגמרא. מה יש בגמרא כל הזמן? מסעים ומתנים. שרב ששת למשל אמר איזה הלכה, פתאום ברב זביד ומתקיף אותו מאיזה ברייתא, מאיזה זה, הוא מנסה לתרץ, מחכיב אותו בחזרה. לפעמים אתה מוצא 20 התקפות בשרשרת, שתי דפים רצופים, 4 עמודים של גמרא עד סוגיה אחת. זה נקראים אמוראים. אבל רבני צבוראי, אתה יודע מה הם נקראים צבוראים? סברה. הם לא חידשו כלום ולא הוסיפו על מה שכתוב בגמרא, השאירו את הגמרא נטו שלמה כמו שהיא, אבל פרשו אותה מסברתם. והם היו אנשים ענקים. כמה זמן התמשכה תקופת הסבוראים? באמת חשוב מאוד לדעת. הם פרשו את התלמוד ולכן הם נקראו סבוראי, כמו שאמרתם בירושן מקידושין זה מופיע. ומהמקור מצאתי את זה באגרת רב שרירא גאון. אחר כך בתקופת הגאונים, אחד מהגאונים המרכזיים היה שמו רב שרירא גאון, והוא רב שרירא גאון כתב ספר שלם שהיא נקראת איגרת רב שרירא גאון. הוא כתב את כל התורה איך היא עברה מאיש לאיש עד ימיו הוא, והוא כתב את שמותיהם גם של אותם האמוראים וגם הסבוראי, ככה הוא כותב שם. והוא אומר בתלמוד כתבו בהלכתה כשמואל. מי כתב את זה בהלכתה כשמואל? והם לא רבנה ורב אשה, הם רבנן צבוראי. הם עברו על כל התלמוד, סוגיה סוגיה, דף דף, עמוד עמוד, שורה שורה, והיינו במה שמקשים אלה הם אלה, ופסקו את ההלכה מתי הלכה כמו זה, מתי הלכה כמו זה, וכל הכללים של ההלכה נפסקו על פיהם. אז זה רבנן צבוראי נקראים על שם זה שהם כך קראו, מי היו רבנן סבורה? נזכיר כמה שמות שלהם. ומעניין גם התוארים, רבה יוסף, לא רב יוסף, רבה. רבה יוסף, לא, אל תטעו, זה לא זה, רבת רפורמית, חס ושלום. רבה יוסף, רב אחי, רב רחומי, רבי סימן, סימונה, סימון, רב אחדבוי, כל אלה שחלק מהשמות של רבנן סבורה. הם כתבו את הפירושים שלהם על התלמוד, ונשאר מהם, עכשיו, היה ראש ישיבת, הזמן שלהם מתי היה, מדע פשוט מושגים, נמשך 300 שנה אחרי התלמוד. 300 שנה, יש לי פחות או יותר את התאריכים, שנת 4000 קוף נון, זאת אומרת, לפני 1600 שנים, התחילו רבנן סבורה, 1650 בערך, כי עד אז הסתיים התלמוד ונחתם. איך שנחתם התלמוד, באו רבנן סבורה, לפני 1650 שנה, ונמשכו 300 שנים, עד לפני 1350 שנה. זה היה כל זה תקופת רבנן סבורה, שזה למעשה בשנת שין צדי, לפני 1350 שנה. זה היה התקופה של רבנן סבורה. מיד אחרי סבורה, הקדוש ברוך הוא תדעו, לא עוזב את עם ישראל לרגע בלי מנהיגות רוחנית. אין דבר כזה. הוא אומרת על הפסוק, בזרח השמש, רואה השמש. עד שלא שכה שמשו של משה, זרחה שמשו של יהושע. עד שלא שכה שמשו של יהושע, זרחה שמשו של עתניאל בן קנז. הרי זה בא, הכך עדי, הכך היו השופטים, הרי זה בא עדי, עד שלא שכה שמשו של עדי, והזרחה שמשו של שמואל הרמתי. דור אחרי דור, על תקופת התנאים. ביום שנהרג רבי עקיבא, נולד רבנו הקדוש. וכך, זרח השמש ובא השמש. וזה ממשיך עד הדור הזה, עד יום שיבוא משיח. ואז, כדי שחכמי ישראל שיש לנו אותם בדור, ושאלו כולם יחיו ולימים, מסרו את המפתחות לידי המשיח. אני אספר לכם סיפור קטן. לפני בערך 30 וכמה שנים, בישיבה פורת יוסף שבה למדתי, הייתי לפני גיל 30 בערך, באו אליי יום אחד שני הרבנים, הרבי בצדקה והרבי ג'ון אבא שאול, וביקשו ממני להיות משגיח בישיבה. צעירים, מגיל 14-15, גיל הכי קשה, עד גיל 18. זה יום יום עבודת פרך. וזה היה שם אקסטרני, זאת אומרת לא פנימיה. פנימיה אז אתה יכול, יש לך משטר או סדר, אתה יכול לשלוט. אבל זה פתוח, וכולם גרים בסביבה. אז יש הפסקת צהריים של שעה וחצי, הם אוכלים במסעדה, אבל כל אחד רץ הביתה, במחלה כזאת. והם מגיעים מהבית במהירות, ואתה צריך, אז אחרי שהם כבר היו בבית, תאר לך, בחור ולב הבוקר בישיבה ולמד איזה עשר וחוזר. ובדרך כלל אלה לא בחורים הכי הכי, נגיד, אסור לומר אף פעם על בחורים מי טוב, מי פחות טוב, אבל זה יותר קשה, הם לא התקבלו לישיבות, בוא נגיד, יותר מסודרות, אז הם באו כאן אקסטרני לעבוד איתם, 60 בחורים. אתה צריך לעבוד איתם. כל אחד יש לו את המנה שלו, את השאלות שלו, את התשומת לב שלו, ואת זה יש אבא כזה, וזה יש אמא כזאת, והייתי צריך להיות אנתרופולוג, להכיר את כולם, ולטפל בהם. 3 שנים מותשות. מותשתי שם. יום אחד ניגשתי, אז הייתי בדרך כלל מתייעץ איתם עם הרבנים, דבר, מתייעץ. יום אחד ניגש אליו בן ציון. אמרתי לו, לא זוכר היה איזה משהו שהיה צריך לסדר איזה חופש, לסדר איזה משהו, שינוי במנגנון, כי פשוט אנחנו רואים, הזמן עושה את צלו. צריך לשנות, אי אפשר להישאר עם השיטות המיושנות של פעם. זו ענה לי ככה. אני קיבלתי את המפתחות מרבנו העזרא העתיה, וכשאני, אחרי 120 שנה שלי, אני אחזיר את המפתחות כמו שקיבלתי אותם, בלי שום שינוי. ואמרתי כבר. זה היה המילים שלו. ספר לכם עוד סיפור קטן, איזה בחור אחד, תראו כמה אדם צריך סבלנות בחיים, זה אני אומר לכם, גם שתדעו, גם בבית, גם בכל מקום, צריך סבלנות. היה תלמיד אחד שם, שאני זוכר אותו, אני ממש נקרע נגזרים. היה לו ראש טוב, והיה מספיק את החומר שלומדים בחצי שעה כבר, ואני צריך להשגיח עליהם, תראו לכם, מ-2:20 בצהריים, שעות קשות, עד 7:00 תפילת ערבית. 7:25, 7:30, אם אין לי בעיה, אז אני יכול לחזור הביתה. מותש לחלוטין. אז אני צריך לעבוד איתם, ואני לבד. אין לי לא עוזר, ולא מסייע, ולא שום דבר. 60 בחורים לתפוס את כולם לרד את הראש שלהם, לזכור מי לא בא היום, ומה היה, ומי ומו, ומה היה בכיתה, ומה הרב מתלונן על זה, והוא ככה, וזה כואב לו הראש, וזה פגע בזה, את כל הבעיות. אז היה לי תלמיד אחד, שהוא היה בחצי שעה מסיים, אז ב-2:20 מתפללים מנהל, נגיד ב-3 מתחיל הסדר, פחות או יותר, 3:30 היה מסיים כבר את החומר. ראש, גאון. אז הוא פותח ספרים, כאלה, טוב, נעזב אותו. בא אליי אחד, אתה אותי ככה, איך לא? הרב, למה אברהם אבינו הוא עשה כך וכך וכך וכך? עכשיו, זה לא למה אברהם אבינו, הוא מתנגן נגד אברהם אבינו. נגיע. אז אני רוצה לענות לו, טוב, אז רז זה בסדר, ברור שלי בא עוד פעם, עשה כפעם גם עם אברהם, גם עם שרה עמנו, טוב. אחרי זה עם יצחק אבינו, אך עם יעקב אבינו, אך עם משה רבנו. ואני פוגש את הרב שלו, היה הרב השלום רבי דוד מעלה, נפטר לפני שנתיים, אומר לי, זה הבחור הזה כופר גמור בתורה. הרב שלא מעיד עליו, אני חובק שיניים וממשיך. זה עבר ככה, המשיך חודש, אחרי חודש עומד הדובה, תמיד ישיבה מכל דבר. ויש לו קושיות על הקדוש ברוך הוא, וממש כופר. אמרתי לו, אתה יודע שהגזמת? אומר, אני יודע, אבל אני רוצה תשובה. אני עונה לו. אבל זה לא מזפק, זה ככה, זה ככה, זה ככה. אבל ראיתי שזה כבר נורא. למה? הוא מתחיל לטפטף ארס לחברים. אז ניגשתי לרב יותר צד של ראש הישיבה, באותו ערך. אמרתי לו, כבוד הרב, לא נהג מולי, כך וכך. והיה אצלי פה, אצלי זה, ועם אברהם אבינו, ויצחק אבינו, ויעקב אבינו, משה רבנו, ועם כולם מתעסק, עכשיו היום עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. מה אני אפסיק? ואמרתי לו בדיוק מה הוא אמר. עכשיו מה הוא יענה לי? אין תשובה, אבל אתה יודע מה הוא ענה לי? אין תשובה, יש לי תשובה. אמר לי, תגיד לי, אתה צמת עליו? אמרתי לו, שלום ברב, תודה. זאת אומרת, לפני שאתה חורץ דין של מישהו, אתה צריך לזרוק אותו החוצה, הוא יהיה כופר ברחוב, הוא יהיה עובר בוי מה שיהיה. יכול להיות גדול הכופרים. אתה צריך לעצום עליו. בסדר, אחרי איזה חודש הבן אדם השתנה. ובא אליי והוא רוצה להיבחן על מסכת, היה אז יהיו, הרצות כאן ניהל איזה מנהג מאוד טוב. זה למנוע מאנשים לעשות סתם, ואומרים אנשים עושים מסכרות וסעודות ומבזבזים כספים, וזה בא וזה לא בא, ולמה לא באת להסתרה, מה היה עושה? היה מדבר עם המשפחה, ואני תשמעו כל יום ביום השנה, שלמו כסף, נגיד כמו היום נגיד 500 שקל לבחור, 500 ועוד 500, אל תעשו לו הסתרה ולא כלום. תביאו רק תה, קפה, ואנחנו אצלכם נעשה בבית הכנסת או בבית. מבחן לשני בחורים על מסכתות שלמות. ככה גם הבחור לומד שנה שלמה את המסכת לעילוי נשמת, וגם הוא יבוא ייבחן וגם יקבל כסף, יקנה חליפה, יקנה מעליים, יקנה חוצות, יקנה זה, עולה קנו את הרעיון. עכשיו לי היה רשימה של איזה 20 כאלה, צריך כל הזמן להחליף משמרות של בחורים, לשבץ אותם ממה ואיפה. טוב, זה נוסף על התפקיד. פתאום הוא מגיע אליי הבחור הזה, אבל הרב, למה היא גרה חלקי? אני רוצה להיבחן, מסכת. לא, אבל מה, הסתדרת כבר עם... אומר לי, לא, הרב, לא עשיתי לי את העבודות שעשיתי לעבודה, אבל אני לא עשיתי את העבודה. טוב, טוב. אבל אתה יודע, אתה צריך להיבחן צדרה קצת, אבל הרב צדקה קצת... זה אומר, טוב, הרב יודע איך להסתדר. טוב. كانت الضوء بقى تتكبر يتعيشها إزاي أن يرشي تلوح نرجع بيوم كفضاد إيان أن تخلق أخين دو شنة بخورين هو ألاك حد ما بخورين ثم شاب شامع ثم أرى تتكى حوزين بغيرا ناس الشام عداي نبال عداي لني شاكو تي على روش ومن يلتا يودع أني بدي نعسكرا ثم أني رأي تبخور أجري موت حد أمرتي ما كرا لبنتيون مشتكي يا بنتيون اسمي مشلح מה זה כופר זה? איך שלחת אותו? אבל התחלתי לשאול אותו שאלות ובמתכוון נכנסתי לו שאלות של אמונה שבדיוק מה שהוא ועל הכל הוא ענה לי ובחנתי אותו ביראת שמיים ראיתי אותו יראי שמיים מוחלט רבותיי, האיש הזה היום הוא יש לו כבר נכדים הוא כבר מחתן ילדים כעת הבנים שלו למדו בישיבות, הבנות שלו גדלו בצניעות. תארו לכם, אני מדי פעם מכה על חטא, אם הייתי חס ושלום, אם היה נופל, איפה היינו? זה נורא והיום, הגמרא אומרת, שמאל דוחה וימין מקרבת, לא יהיה כאל אישה שדחפו לגחזי בשתי ידיו, ולא כרבי יהושע בן פרחיה, שדחפו לאותו האיש, אותו האיש זהו הנוצרי, מחשבו. שגרש אותו ואחר כך הלך וכפה ונהיה מה שנהיה אפילו צריך לסבלנות הוא אומרת יצר תינוק ואישה תינוק זה ילד עד 13 אמנם זה היה כבר בגיל 16 אבל נשאר תינוק שמאל דוחה וימין מקרבת לצעוק עליו ואחר כך לתת לו לטיפה לקנות לו איזה סוכריה לתת לו איזה מתנה אז אני חוזר, הבנן סבוראיהם היו במשך 300 שנה. הריהם באו הגאונים. למה נקראו גאונים? ועל שם מה נקראו גאונים? גאונים הם הראשונים, תראו איך התורה התפתחה וצברה תאוצה. התנאים כתבו משניות ללא מקורות, ללא פסוקים, אנחנו לא יודעים מאיפה. באו חכמי התלמוד, לקחו את המשנה, ניתחו את הנתחים וחקרו אותה וסרקו אותה מכל הצדדים ומאיפה המשנה הזאת, מאיפה ההלכה הזאת, מה הפסוק הזה, מה הפסוק הזה ביקשו מדבר לדבר וגם הם עצמם הוסיפו משלהם עוד הלכות ואחד ניגח את השני והכל לשם שמיים לא היה שום חלילה, שום לא הייתה אהבה מלאה ביניהם וככה למדו את התורה וכתבו אותה באו אחריהם רבנן צבוראיהם פרסו את התלמוד באו הגאונים חידשו דבר חדש מה הם המציאו תדעו שם מגיע אתכם לסוף שורה תחתונה שאלות ותשובות הם הראשונים שכתבו שאלות ותשובות נשאלה שאלה מה היו הגאונים קודם כל הגאונים היו בבבל בסוף הם הגיעו אפילו לעוד מדינות הגיעו לספרד הגיעו אפילו לקירואן ולעוד מקומות אבל הם חיפשו שהם היו שולטים על כל העולם רוב הגאונים היו מצאצאי דוד המלך היו שבע משפחות מיוחסות לדוד המלך בדרך כלל מונו הגאונים ראשי הגאונים מהצאצאים מהמשפחות משבע המשפחות האלה והם היו שולטים מקצה העולם ועד קצהו פנו עליהם בשאלות בהלכה וכל מיני עניינים מכל מקום בעולם והם כתבו את התשובות שלהם יש לנו היום לרוב כל מיני שות הגאונים שות הגאונים של יש למשל רב נתן תרונאי גאון יש רב היה גאון של רב שרירה גאון ויש שות הגאונים סתם שאנחנו לא יודעים של מי זה אז מכנים את זה לכל מיני שמות יש שערי תשובה יש אמנואל זה היה איזה אחד אספן שמצאו אצלו בכתבי יד שלו זה כתב יד אמנואל נקרא ועוד כאלה רבים יש עשרה שאלות ותשובות ספרים ושאלות תשובות של הגאונים זה התורה המעט שנשאר ממה שהם חידשו ושוב, תקופת הגאונים הייתה סתרה גם כן על פני זמן די ארוך אז אמרנו שזה תקופה של 1350 לפני 1400 שנה הם התחילו הם הסתיימו עד לפני 950 שנה מהיום ואני אגיד לכם את השנים בדיוק ורשמתי לי את השנים שהם הגאונים היו בהם והם היו בהם היו, היו שבע משפחות אמרנו, השמות שלהם היו רב שרירה גאון, רב נטרונאי גאון, רב ששנה גאון, ששנה זה אחד המפורסמים שבהם, גם השמות היו מעמידים, רב חנינה גאון, רב היה גאון, ביניהם היה רב שמואל בן חופני, והיה שניים מפורסמים, הרס"ג, רב סעדיה גאון, הוא היה באמצע תקופת הגאונים, רב סעדיה גאון התפרסם בכל העולם, כל העולם פנו אליו, הוא גם סידר את הסידור הראשון, סידור תפילה ראשון בעולם, סידור של רב סעדיה גאון. בדורו היה רב עמרם גאון. למעשה סידור התפילה שלנו היום בנוי, של הספרדים בעיקר, בנוי על הסידור של רב עמרם גאון. אחר כך בא רבנו הארי והוסיף עוד תוספות לסידור התפילה, מה שיש לנו היום, נוספים על מה שרב עמרם גאון ייסד. לאשכנזים רק 200 שנה אחר כך, תלמידו של רש"י, רבנו שמחה, כתב את מחזור ויטרי. למעשה לאותה תקופה יצא גם סידור רש"י, זה אותו, למעשה לא רש"י כתב את זה, אבל רש"י סידר, זה שני, רואים שזה שני מסלולים תואמים מאוד, שני תאומים. האשכנזים עד היום הולכים אחרי מחזור ויטרי, לכן תמצאו כל מיני פיוטים בתפילות שהאשכנזים מתפללים בעיקר בחגים ובמועדים, ואילו אצלנו יש אחרת, קצת אחרת, וגם סדר התפילה ונוסח התפילה יותר לשון צח וברור והרבה יותר עתיק. מזמן רב עמרם גאון שחי לפני 1100 שנים, זאת אומרת הסידור התפילה שלנו של היום הוא בין 1100 שנים שהוא סידר אותו, וכל התפילה, העמידה עצמה זה סידר עזרא הסופר, אבל את כל התוספות שיש מסביב, וברוך שאמר, ושאר הקטעים והחלקים של התפילות, בפרט התפילות של החגים והמועדים, זה סידר רב עמרם גאון על ידי הגאונים שישבו וסידרו לנו את סידור התפילה, שכך זה נמסר מדור לדור, דווקא מינה שאסור היום לשנות. אסור לגרוע בקוצו של יום, תדעו, היה המהריל, חי לפני 700 עד 750 שנה מימינו, המהריל, מהריל מולין, הוא היה גדול רבני אשכנז. הוא היה גר ברוסיה. יום אחד הגיע אחד מגדולי הרבנים בגרמניה. זה היה שתי מדינות, וגם ראשונות, גם מנטליות גם שונה הייתה. גרמנים זה יותר אירופה, דלות האירופית, ושם רוסיה זה משהו אחר. עכשיו, היה להם איזה פיוט שמפייטים אותו בראש השנה, שבגרמניה ניגנו אותו בצורה אחרת, וברוסיה בצורה אחרת. הגיע הרב האורח מגרמניה לרוסיה, המהריל שינה את המנהג ועשה את המנגינה של גרמניה לכבודו של האורח. וכנראה שבאיזה בית אחרון בפיוט יש איזה שינוי. לא עברו ימים אחדים בביתו בקטנה נפטרה. ביום הכיפורים עמד מהריל, אחרי שקם מהשבעה, לא יש בו אפילו שבעה, כי ישבו יומיים שלושה, כיפור, הוציא אותה משבעה. עמד והצדיק על המתנים, ואמר שזה קרה לו בעוון ששינה מנהג המקום. שהיו רגילים לנגן את הניגון הזה עם הפיוט הזה, והוא שינה, לכן קרה לו מה שקרה. ואמר לכם, תיזהרו לאבא לא לשנות. זו גמרא מפורצת מסכת פסחים, מנהג אבותיכם ואיתכם. אסור לאדם לשנות מנהגי אבותם. זה חמור מאוד. הרעבד, בעזרת השם עוד נגיע גם עליהם, זה מה שיש על גדולי ישראל. רבינו אברהם בן דוד כותב, יד לספרים תקצץ. מי שלוקח ספר ומשנה איזה מילה בספר וכותב מילה אחרת, ואמר חרם הקדמונים שלא להגיע את הספרים. לכן תדעו מה שעשו היום כל מיני סידורים ששינו נוסחאות שהיה לא טוב, לא טוב. למשל, יש לנו כלל, אני אגיד לכם דוגמה, רבי גאומני נשאלת השאלה הזאת. לפניו הגאון חידה בשאלות תשובות יוסף אומץ, נשאלת השאלה הזאת. למה אנחנו אומרים בתפילה לשון נקבה? הכי בולט, נקדישך ונעריצך. צריך לומר נקדישך ונעריצך. מה זה נקדישך ונעריצך? זה לשון נקבה. הרב חידה, תדעו, סמל הסבלנות וסמל הלשון הנקייה והצחה. בתשובה הזאת הרע פה והתחיל להתקיף אותם. איפה זה היה? באיטליה. הוא גר באיטליה 18 שנים האחרונות של חייו. הוא היה תושב ליבורנו באיטליה, שם הדפיס את ספרה. אז הוא הרע פה ואומר להם, אני מעיד שאין כמוני שיסתובב בעולם. הרי הוא הסתובב, יש לו יומן, בספר שלו זה כתוב, מעגל טוב, מעגל שני חלקים, חלק א' חלק ב'. אחד, 150 מדינות, שזה ערים וקהילות צונות, והשני 148, זאת אומרת 300 פחות 2, 298 מדינות הוא היה. נוסחאות צונות, קהילות צונות, איפה הוא לא היה? ברוסיה, באירופה, ועבר את כל המזרח. והוא כותב שם, סעדיי במרומים, הוא מעיד על 22-25 קהילות מפורסמות, כמו סלוניקי. אתה יודע מה הייתה סלוניקי? וחכמי סלוניקי תקיפים. הוא מתאר את איזמיר ואת איסטנבול, לוקושטה. הוא מתאר את תימן, ערי תימן ועדן, ואחר כך הוא מזכיר את ארצות טורקיה ואיפה לא, כל הקהילות הספרדיות, כולל טוניס. והוא כותב על מרוקו ואלג'יר, כולם אומרים נקדישך ונעריצך, וחלילה אתם משנים, אתם עושים את כולם טועים, ואסור לעשות כן. והוא כותב שם תשובה ארוכה ומנומקת. בא אחריו רבי אליהו מני, שהיה לפני 100, הרב חידה היה לפני, נפטר לפני 200, כמעט 205 שנים מהיום שהוא נפטר, 207 שנים יש כבר מפצירתו. ואחריו בא רבי אליהו מני, שחי לפני 150 שנה, וכתב גם תשובה ארוכה שאסור לשנות. לדוגמה, אנחנו מברכים ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם בורא פרי הגפן. האשכנזים נוהגים לומר בורא פרי הגפן. אנחנו אסור לנו לשנות, כי כך מנהג אבותינו, מנהג אבותיכם בידיכם. ולמה צריך לא היה לומר לפי הדקלוק? היה צריך לומר הגפן. למה? כל תיבה שבאה בסוף פסוק משתנה מסגול לקמץ. גפן, גפן. אז אבל כך אנחנו, כיוון שיש אחרי עניית אמן, אנחנו לא אומרים הגפן, אלא הגפן. האשכנזים אומרים הגפן. עכשיו, אסור לנו לשנות. כך כותב רבי אליהו מני. בא אחריו רבינו יוסף חיים בשו"ת רב פעלים, וגם כן הביא תשובה ארוכה על זה, שאסור לנו לשנות. והנה היום משנים. יש לך סידורים שמדפיסים אותם בסין, ביום כיפור מדפיסים אותם בסין. אני לא מתפלל בסידורים האלה, שמביאים לי אותם, אני לא לוקח. אלוהינו לאבותינו, לצערנו מנוחתנו, כשם לתורתך, נחכם לתורתך, הוא אומר תורתך, צרינו לכתובה, צרינו לכתובך, צרינו עכשיו לשועתך, הוא אומר שועתך, תאב לי לנועדך, מה זה? מי הסתיר לכם לשנות? מה, אתם נהייתם יותר חכמים מכל הרבנים שהיו לפנינו? אלף שנים התפללו כך. אתם באים עכשיו למשנים? סכנה. זה מספיק ההערה הזאת. היה פעם באיזה בית הכנסת התפללתי ביום שבת, שחרית התפלל כך, ובמוסף אמר בנוסח אחר, ועבר לב מהתורה לא תתגודדו. למה? אחד עשה נוסח כזה, זה היה פה בחלום. אחד עשה ככה, אחד עשה ככה. אחרי התפילה אמרתי לו, חזק וברוך, אבל תדע שעברת איסור תורה. וכל אחד בידו העת ורוצה ישנה מה שרוצה יעשה וישנה ויעשה מה ש...
לכן,
לכן צריך זהירות, צריך זהירות. אז אני חוזר לתקופת הגאונים, הם הראשונים שכתבו את השאלות ותשובות. עכשיו, היה אז שתי ישיבות בבבל. ישיבת צורה וישיבת פומבדיטה. בישיבת צורה נקרא לכם כמה שמות של לפי הסדר הדורות שלהם. הראשון היה מור ברב הונה, הרב רבי חנניה, הרב רב הונה, הרב רב ששנה, רב חנניה, רב נהידה, רב אחה גאון ורב חמי גאון, הם היו גדולים בקבלה. יש לנו עד היום כמה ספרי קבלה שהם כתבו, ואתה רואה מהספרים שהם כתבו שהיו חיקיים בשמות כל המלאכים למעלה ובסדר העולמות למעלה. זאת אומרת, זה היו מלאכים, פשוט מלאכים. אחריו היה רב יהודאי גאון, רב הילה גאון, רב נטרונאי גאון, והאחרון שבהם בסורה רב עמרם גאון. היה ראש ישיבה בסורה. פה בדידה הייתה ישיבה יותר גדולה, שם התחיל רב חנן מאישקיה, אחריו היה מרי, אחריו היה רב סעדיה גאון. רב סעדיה גאון מעניין, היה משנת 928 עד 942 למספר הנוצרים. היה אותם שנים, הוא היה ראש ישיבה, ועל פי נשא כל דבר. עכשיו תדעו, כל מי שהיה ראש ישיבה, אף אחד לא היה ממרא את פיו, ואיתו היו 60 גאונים. סלם קראו לו גאון, רב חידה בספרו דרכי יוסף כותב, אני לא יודע, גאון כמה יוצא כמעט, היה?
60.
ג' א' ו' נון 60. היה בקיא בכל 60 המסכתות שיש במשנה, יודע אותם ישר להפוך בעל פה. ולכן הוא הצטרף ליחידה ששמה הגאונים. היום מספיק שיודע לפרוץ איזה מנעול, כותבים עליו גאון. אז ככה היה רב סעדיה גאון. רב שרירא גאון היה משנת תשכח עד שנת תשין סמכבר, אבל אלף שנים אחורה. תשכח היה לא מזמן, ותשין סמכבר כבר אתמול. רב שרירא גאון הוא ניהל את הישיבה של הגאונים. מה עשו הרבים האגורים, מה ששמע בספרה? לקחו אותו ותלו אותו, הוא פרש שנתיים לפני מותו, תשין סמכבר. בנו התחיל כבר בתשין סמכבר, בנו זה רב היה גאון, הרי גאון היה סבל הגאונים, אחריו נפסקה תקופת הגאונים, אחרון. אז רב היי גאון, אותו לא היה, שתי יודעים יש, לקצרים אומרים רב היי גאון. הוא מנח בזמן אביו שנתיים בחיי אביו, אבל מה עשו הבבלים הארורים? לקחו, אם רב היי גאון לא רצו להתעסק, והיה איש חריף מאוד, והיה לו הדת גדולה, ציבורית גדולה, כל רב שרירא גאון צלבו אותו על שער העיר פומבדיטה. בחיים ודפקו עליו מסמרים עד שיצאה נשמתו, וגדולי הדור בחו עליו ואמרו עליו את הכינה, שרים בידם נדלו, פני זקנים לא נהדרו. שרים, שרירא, שרים, זה רב שרירא גאון, בידם נדלו את הידיים שלו וקיבעו במסמרים על לוח כניסה לעיר. בני זקנים היה זקן כבר בן מאה, היה לא נהדר. ובנו רב היה גאון, עזב אומץ, המשיך את ההנהגה, לא ידע אם הוא יישבר כל עם ישראל חס ושלום יתפזר, כי כל עם ישראל היה הולך אחרי הגאון. הוא רב היה גאון, הוא שחידש המון מנהגים, מחיה אותם. דוגמה, כל הסדר של הסימנים שאנחנו עוברים בראש השנה, בליל ראש השנה שעושים בבית, הכל תשובה של רב היה גאון. זה בפירוש שכך וכך היו באים אליו, מה היו עושים? כל הגאונים מסיימים את התפילה בליל ראש השנה, אנחנו כותב אחד נטרון היה גאון, והולכים בביתו של הרב היה גאון, והוא היה מביא קערה ועושה קידוש, ואחרי זה היה אומר להם, תמרים שהקטמו אויבינו, קרטש, הכרתו. לא, הוא כותב אחד אחרי השני, כל מין ומין, איך היה עושה, ואחר כך מחלק להם לכל אלה שבאו אליו, לקחו איתם לבתיהם, שיעשו גם הם עם בני ביתם את אותו סדר. סדר התקיעות בראש השנה. מי סידר? שיפסיקו באמצע העמידה בסמוסף, יש תקיעות דמי יושב, תקיעות דמי עומד. כל הסדר הוא רב היה גאון ישב וסידר דבר לדבר. ואת כל הסדרים של הברכות ובאמצע, ויגידו היום הרת עולם. עכשיו יש קטעים בתפילה, תדעו שזה מתקופת הגאונים, זה לא מתקופת, למשל הסליחות, רוב ככל הסליחות סידר רבי גאון ורב עמרם גאון, לכן תמצאו בסידור של רב עמרם גאון נמצאים הסדר של הסליחות, כמו אנשי אמונה עבדו, תמענו מרעות, שואלנו לאותם תעשימנו קלה, וכל היתר של הסדר שיש שם בהמשך. למשל סדר והוא רחום שאומרים בשנים החמישים, תדעו לא לפספס את זה. יש פה סידור תפילה רגע, תדעו, לא משנה. גם תוצרת צין בדעבד קשה. הנה פה מה זה? זה לא סידור? סידור? תדעים. סידור לא עוזמה. יש שם אבא סידור, והוא רחום מכפר אבות שאומרים ביום שנים החמישי. תקנו לנו לומר את זה בשנים החמישי. למה? בזמן הגאונים באו גויים מערבים ואמרו לישראל, אתם, חס ושלום, תמירו את דתכם. ואמרו, לא נמיר את דתנו, מה נעשה? תוכלו לנו כמה ימים. אמרו, אם לא, ניקח שלושה, תקשיב רגע, ניקח שלושה מגדולי ישראל, נשליך אותם לתוך האש. הלכו, צעבו, בזקן אחד אמר להם, אני חלמתי בלילה, שאמור לנו לומר פסוק אחד ואנחנו ננצל. תגידו להם בסדר, שיזריקו שלושה זקנים שלנו לאש, אבל לא יקרה כלום ויהיה קידוש השם. תגידו את הפסוק שמתחיל בכף ומסיים בכף. כי תעבור במים איתך אני, בנערות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תיקבה, ולהבה לא תבער בת. מוישה, תחזור על הפסוק, אם לא, $100 אתה משלם. מתחיל בך, כי תעבור במים, מסיים, לא תבער בך. אמרו לו, בסדר. באו אצל הזה, אמרו להם, בבקשה, אנחנו מסכימים, אנחנו לא נמיר את דתנו, אמרו, נזרוק שלושה הרבה דין שלכם, שלושה זקנים, ואש, נזרקו לאש. לקחו אותם ומקסימום נשרף, כמו חנניה, משל ועזריה. נסו באש וראו שלושה זקנים מולם והיו מתפללים מולם. הזקן הראשון התחיל ברוחו מחבר אבון ולהשית ירבה לסביבה פה, אתה נולד תכלה רחמך ממני חסליך ועמיתך תמיד יצרוני. זה הקטע הראשון. הקטע השני, ואתה אדוני אלוהים אשר הוצאת את עמך מארץ מצרים ביד חזקה, אחר כך למענך אלוהי לשמך נקרא עליך ועל עמך. אבינו אב הרחמן, היה זקן בוכה והוא אומר איתו, זה אחד, חלקה אש שלושה מסלולים, יש שלושה שבילים בתוך המדורה הענקית. אבינו אב הרחמן, הרינו עוד לטובה וכבץ נפוצותינו עברה כנפות הארץ, הכירו ואלו כל הגויים כי אתה אדוני אבינו אתה. שימו לב, זה הראשון היה אברהם אבינו, זה הכי ארוך. חוסה אדוני עמך, דעת תיתן נחלתך לחרפה עם שולבם גויים. למה יאמרו בעמים? עד שהפסיק וסיים אלוה השליחות, אנא שלחנה כי אל טוב ושמח אתה. השני היה לו מסלול קצר, הכי קצר, זה הקטע אחד ויחיד, אנא מלך רחום וחנון מזהה יצחק אבינו, זכור ואבט לברית בין הבתרים, ותראה לפניך כדת יחיד, ומען ישראל אבינו אתה עזבנו אביב, ואת תתשנו מלכם, ואת תשכחנו עוצרנו, ואת תעשינו חלב וגלותנו, כאל מלך חנון ורחום אתה. אז הראשון סיים, טוב וסלח אתה, זה אברהם אבינו. יצחק אבינו סיים, כאל מלך חנון ורחום אתה. השלישי יעקב אבינו, וכל אחד במסלול שלו, בזמנים צולבים, זאת אומרת ביחד, כזה אברהם אבינו דיבר, גם יצחק אבינו, גם יעקב אבינו. לא חיכו אחד אחרי השני, זה לא הולך פה הרצאות לפי כרטיסים. יעקב אבינו אמר, אין כמוך חנון ורחום אלוהינו, אין כמוך אלוהינו חטפיים והבחסת האמת, ושאינו ורחמי מרש מרגוש הצילנו. עכשיו הוא מזכיר, זכור לעבדיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, למה הוא השלים אותם. אל תפן אל קשי העם הזה ולשאול את חטאתו, שום מחרון עבדיך. לא, אז הוא מבקש, הפותח לה בתשובה, קבל פושעים בחטאים, נבהלה נפשנו, אל תשכח, תשכחנו נצח, אל תשפוט חרונך עלינו. עד מתי עוזך בשבי מתפעתך ויד צר? אז עוזך זה התורה בשבי. תפארתך זה בית המקדש ביד צר. אתם רואים, זה ביד צר. היה ששת הימים, 201 צנחנים נהרגו בעיר העתיקה בלילה, 201, והכל בגלל איזה גחמה של איזה מפקד שלא הסכים לחכות לבוקר. הלו הנה, שבוע הבא זה בדיוק כמו השנה יוצא, יום שני, ביום שני פרצה המלחמה בבוקר, כמו השנה, אותם תאריכים. אמרו לו, תמתין לבוקר שחיל האוויר יכה במפקדות שלהם, במוצבים. אמר, לא, אנחנו הצנחנים נכבוש ונשחרר את ירושלים. 201 נהרגו, ונעשה באות נשים חצופות עם תלית. מה אתם מתגרים בדת? מה אתם מתגרים בתורה? לא, אתם אומרים עלינו קיצונים? אתם קיצונים. מה אתם רוצים? תעזבו את זה, תעזבו את זה. מה אתם מתגרים עם הכותל? זה התודה לקדוש ברוך הוא. אז בא שוטה וסתום העין, המדינה של אבא שלו והארץ של אבא שלו, והצנחנים זה אצלם, אצלו כמו, לא רוצה להגיד מה, והוא לקח את המפתח של הר הבית והמפתח של מערת המכפלה ומסר בידי הווקף המוסלמי. תאר לך, אז היה יותר טוב שהיינו בזמן הירדנים. למה? בזמן הירדנים אז אנחנו היינו, לא היה שלנו, ירדן היא נתנה, היא לקחה והיא שלטה שם. אבל היום כביכול שלטון ישראל, דגל המדינה מתנופף, אבל זה לא שלנו. היום אסור לך לעשות כלום בהר הבית, זה שלהם. מערת המכפלה, תבעום, תבעבור, ואם תדבר כל העולם יקום עליך, 7 מיליארד איש יקומו עליך. אז זה אומר, עד מתי הוא זכה בשביל, שבתך ויצא. ומה שיהם? שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, כי הוא יעקב אבינו. זה רק רציתי להזכיר לכם שאנחנו עדיין בגלות. גלות מאוד מאוד קשה. מאוד. זה נורא עמוק, תהום. הגמרא קוראת לגלות הזאת התהום. כי אין לזה תחתית. אתה לא רואה איפה, אתה לא יכול לשים את הרגליים על הקרקע. אתה מרחף. זה הגלות. אז הבנת איפה אנחנו נמצאים? זהו. אלף שריפות ליום. איפה נשמע לדבר כזה? זה גזרה נורא הזאת. סיפר לי אחד מסכן, הבן שלו עומד התהדרם 36 שעות רצופות מחבא שריפות. אתם יודעים מה זה להיות קבעי? אני יודע, היה לי בן דוד אחד, תושב חיפה, ברח, אמר לי, נמאס לי, די. היה קבעי. אז המשמרת שלהם יומיים מנוחה, ואחר כך 36 שעות רצופות. זה מה שחושב, הבן אדם נהיה משוגע. ברח, בסוף הלך לקנדה. לא יודע, התעסק בזה, התעסק בזה. בא לפני כמה שנה לבקר אותי. נו, מה אתה שמה? קבעי. אז מה, יצאת מפה, הלכת עד קנדה כדי להיות קבעי. אז המציאות, הבנת? אז אם כן, זה היה בתקופת הגאונים. אז רב היה גאון, עליו השלום, הוא שידר גם את קערת בין הסדר. קערת בין הסדר. כל המנהגים היפים של עם ישראל, הוא שידר אותם של כל המועדים והחגים. כל הסדר. כתב פיוטים, הוא כתב גם את התפילה שאנחנו אומרים בליל כיפור, שאנחנו אומרים, שמע קולי אשר ישמע בקולות. והכל שם הולך לא, 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 והאל המקבל תפילות. ושם כתוב, החנניה משאל ועזריה להיצלות. כל איזה תפילה מי שקורא אותה, זה הוא חיבר אותה רבי גאון. אגב, לך אלי תשוקתים, זה רבי יהודה הלוי. שני הפיוטים האלה שפותחים את יום הכיפורים, אז הוא רבי גאון הענק, והיה בן קבלה עצום. הוא יש לו תשובה מה זה שם המפורש, איזה דברים שהוא כותב שם, חוצבי ועבוד איש. צבע היו הגדולי ישראל, ובעזרת השם אנחנו נדבר הלאה. שבוע הבא אומנם זה כבר לפני שבועות, צריך יותר לקראת חג השבועות, בעזרת השם. אז התפלל השם כבר שזכות האמוראים, התנאים, האמוראים, רבנן הסבוראים ורבנן הגאונים. יעמוד לנו ולכם ולכל עם ישראל לבטל מעליכם ומעלינו כל גזרות קשות ונאות ולגזור עליכם ועלינו גזרות טובות.